כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. מה כעסים? מה התמודדות עם הכעסים? לאדם יש שאיפות, האדם רוצה להגשים רצונות, לאדם יש מטרות. האדם רצה להשלים משימה חשובה ולא הצליח בה, מרגיש מאבד שליטה, כועס. ואם זה קורה מדי פעם, זו בעיה קטנה. פעמים בעיה שגם לא צריכים יותר מדי להתעסק איתה, אבל אם והיה וזה קורה יותר מדי, צריכים לדעת אם הכעס הוא חלק משגרת החיים של האדם, זו בעיה כרונית, אז כבר יסבול האדם מלחץ דם גבוה, מחלות לב, חומציות גבוהה בקיבה, בעיות גופניות. הכעס הוא לגרום לריחוק מערכות הקשרים בין בני האדם, החברים האמיתיים, בני המשפחה, ירגישו שהם לא יכולים לדבר ולכן יגידו לעצמם, עדיף לא לדבר, לא להביע רצון, לא לומר מה רוצים, לא לדבר. להימנע מקרבה מאדם שכועס יותר מדי, מה שבמקרה קיצוני יגרום לאדם הכועס לסבול מבידוד חברתי. האדם הכועס עלול להרגיש אשמה, נבוך, חסר שליטה, לא מספיק טוב. זו בעיה שלו עם עצמו, אז גם החברה לא תעריך אותו, לא תאהב אותו, וגם הוא עם עצמו סובל יותר מדי. אז כעס מדי פעם, זה לא נעים, עדיף שלא יהיה, אבל כאשר הוא קורא לעתים קבועות מדי והעוצמה היא חזקה מדי, הוא מגיע לתוקפנות מילולית, בטח פיזית. חובה לטפל בזה, לא לחכות ולא לצפות לסלחנות של האחרים. לא תהיה סלחנות, וגם אם נראה שיש סלחנות, זו לא סלחנות, זה נצבר עוד כמה זמן, עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנתיים, עוד חמש שנים. בני הזוג, החברה, החברים, עתידים להתנתק בלי שום רצון ושום מוטיבציה לסלוח ולהרוס את כל הקשרים. מבחינתם זו תהיה הצלה וחוזר אמון שהאדם הכועס יכול לטפל בעצמו. הגישה הבריאה והנכונה היא להתחיל לעבוד על הראש של האדם, כי הכעס זה ביטוי של מה שקורה במחשבות של האדם. אומר רבי ישראל בעל שם טוב, במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא. לדוגמה, היה אירוע. מה הוא אירוע? הילד חזר הביתה עם ציון נמוך, לא למד מספיק. ההורה אומר לעצמו, הילד היה צריך להגיע להישגים הרבה יותר טובים. ובכלל הילד עתיד להיראות באופן שלילי מה שיעשה ליבושות בחברה. ואז מתחיל ההורה לצייר ציורים במוח שלו, הוא לעולם לא יגיע לשום דבר. ההורה מתחיל לומר לעצמו אמירות, הוא לעולם לא יגיע לשום מקום. ואז הוא מתחיל לחוס על הילד שלו, על הילדים האחרים, על אשתו, על בעלם. מה הגישה הבריאה? הגישה הבריאה אומרת, כואב לי, קשה לי, עצוב, קצת דואג, אבל גישה עניינית. נכון, הוא לא הצליח, קודם כל נעודד, קודם כל נחזק, לאחר מכן, עוד שעה, עוד שעתיים, עוד יום, עוד יומיים, נראה איך אפשר לעזור לו, ללמוד איתו יותר, מורה פרטי. וגם ציונים זה משהו חשוב, אבל לא חזות הכל. אם זו תהיה הגישה, אם זו המחשבה שאיתה ההורה יתבשל, אותה יכתוב, עליה יחשוב, יכתוב אותה על דף, יחשוב עליה יותר ויותר, הוא יוכל לשפר את איכות החיים שלו, שהרי הכעס הוא רק אשליה של שליטה. הכעס זו היא רק אשליה של תיקון. הכעס זו היא רק אשליה שעשיתי משהו יעיל, נכון, מקדם ומועיל. לכעס יש עוצמה רבה, הרבה מאוד אנרגיה, אבל מעט מאוד משקל, מעט מאוד חשיבות, מעט מאוד תועלת. אבל כן אשליה, אני ארדוף אחרי השלימות, אבל זה יגרום לכעס. הדמיון של השלימות, הדמיון של הסטנדרטים הגבוהים, כשהאדם לא יכול או כשאחרים לא עומדים בציפיות האלה. האדם לא משיג את המטרה שלו, הוא כן משרת את הכעסים. ככל שהאדם מתבשל יותר מדי עם דעה מקובעת ולא גמישה איך הוא צריך להתנהג, איך האחרים צריך להתנהג, הוא מגדיל את הסיכוי לכעס. האדם הכועס הוא גם אדם שמרבה להשתמש במילים, בסגנון של המציאות חייבת להיות כך וכך, לעולם לא תהיה טעות, חייבים להצליח, אסור לאחר לפגישה, צריכים לטפל בכל דבר. הבית צריך תמיד להיראות נקי, הילד תמיד צריך להיראות מושלם, לעולם אסור להיכשל. צריכים לזהות את המחשבות הקיצוניות, ואז להתחיל להתרגל להעלות מחשבות חלופיות, מחשבות אחרות. האדם לא מודע ולא ערני למשקל המחשבות והשפעתם על הרגשה התחושה של האדם. הציפייה שלדוגמה, האישה אומרת לעצמה בראש, אולי גם לבעלה, האישה אומרת לעצמה בראש, תמיד חייב בעלי לאסוף אותי בזמן מהעבודה. זוהי גישה לא גמישה. אם היא הייתה מודעת ומאפשרת שמדי פעם הוא יהיה אחר, היא הייתה גמישה יותר, מתאמת עמדות ותאום ציפיות באופן שונה, גמיש יותר. ותהיה פחות מוטרדת, תתכונן מראש שאולי יהיה איחור, יתאמו עמדות ותאום ציפיות מה יהיה, או מה עושים כשיש איחור שלו או שלה. וגם, אם והיה והאדם הוא בגישה יותר עניינית, יכולה האישה להגיד נכון, אז בעניין הזמנים בעלי, הוא מדי פעם מאחר, לא תמיד מקפיד על הזמנים, אבל בהרבה דברים אחרים, הוא מתנהג נפלא, מצוין, להיות ענייני יותר. האדם, אם הוא רוצה לשלוט על הכעסים, צריך להיות מודע לכעס, אבל בעיקר למחשבות של האדם. לכעס כשהוא לא חזק ולמחשבות של האדם. להפחיד את הכעס, הכלל הראשון, הכלי הראשון, הגישה הראשונה, כדי להפחיד את הכעס, שיפור היכולת לזהות את הכעסים לפני שיוצא האדם מכלל שליטה. כאשר האדם מתחיל להרגיש את המתח בגוף שלו, כאשר מתחיל האדם לראות את המחשבות, זה לא הוגן, זה קשה, לא טוב לי, רע לי. כשמזה האדם את ריבוי המחשבות האלה, לעצור, לצאת מהמקום בו הוא נמצא, לשנות אווירה, לשנות מחשבות. מזה האדם שהוא נמצא במקום שבו הדברים לא מתנהלים כרצונו, וזה מתחיל להטריד אותו, להפריע לו כדי למנוע את הכעס, להשתלט עליו. צריך האדם להשתחרר מהמקום הזה, מהמקום בו הוא נמצא, מהמחשבות. לא לאפשר תחילת תהליך התגברות הכעס. צריכים להחליט, הכעס לא מתגבר, אבל אם רוצים להחליט ולממש את ההחלטה שהכעס לא יתגבר, צריכים לעצור אותו במיידי. איפה? במחשבות. מתחיל האדם לזהות את המחשבות המטרידות, הוא נמצא יותר מדי בעבודה. הוא מרגיש שהוא עובד יותר מדי, עובד ולא מתוגמל. הוא מרגיש שהוא מתחיל לחוס מחשבות בסגנון של העולם לא צודק, זה לא צודק, קשה לו. הוא מתחיל להרגיש תחושת מתח בגוף שלו, הוא מתחיל להיות רגיש יותר, עצבני יותר, מתוח יותר. זה הזמן לעצור את המחשבות, לזהות, הנה זה הולך להגיע, הכעס הולך להגיע, הוא מתחיל בקטן, כשהוא גדול כבר קשה מאוד לשלוט עליו, אבל כשזה מתחיל בקטן זה הזמן לעצור. זה הזמן להתחיל להגיד, היה מצב כל כך קריטי, כל כך קשה, ואם האדם מרגיש שכן, אז באמת המצב הוא לא קריטי, אבל עצם זה שמגיע האדם למסקנה שהמצב הוא קריטי, זו חלק מהבעיה, ולכן שיצא החוצה, לנשום אוויר, ילך לרחוב, ישמע שיר, יחליף את המחשבות שלו, שינוי. גם שינוי בגישה ביחס לאחר, להרשות לאחר. להיות מי שהם, מה שהם. גם אם פירוש הדבר שהאחר לא תמיד מסכים עם הבחירות שלי, מה שאני רוצה ואיך שאני רוצה. נכון, נרצה להגיע לתיאום ציפיות. נכון, נרצה להגיע למסקנות משותפות. אבל הדגש על המילה משותפות. זה לא אומר שנוכל להגיע בדיוק מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, בסגנון שאני רוצה. זה אומר שנצטרך להתגמש כדי להגיע למסקנה משותפת. לא ביקשנו שהאדם יוותר על הסטנדרטים שלו, לא יוותר על הערכים שלו, אבל איך אפשר להגיע יחד למסקנות וגישות משותפות? זה לא שיש אפשרות אחרת לאדם, אם הייתה אפשרות אחרת לאדם לכעוס הרבה ואז להשיג מה שהוא רוצה, אז היינו שוקלים ואומרים, אולי כדאי הוא משתלם לשלם את מחיר הכעסים, ובתנאי שתקבל לאחר מכן את התגמול, התמורה שאותה אתה רוצה. אבל היות והאדם משקיע הרבה מאוד בכעס ולא מקבל מה שהוא רוצה, האדם משקיע בכעס, הוא לא מקבל את התמורה שהוא רוצה. הרי האנשים מתרחקים ממנו וגם הוא, הבריאות הנפשית שלו והגופנית נפגעת. אז אם כן, המטרה היא לא לוותר על הערכים או הסטנדרטים, אבל כן להגמיש אותם. ולא לצאת עם הרגשה של ויתרתי, מה אני יכול לעשות? לא, אלא זו המציאות, אין אפשרות אחרת, זה לא שויתרתי והיה אפשרות לפעול בצורה אחרת, לא. מראש אין אפשרות אחרת, חייבים להגמיש סטנדרטים כדי שנוכל לחיות עם האחר. זו לא שיש אפשרות לעשות משהו אחר? לא, אין אפשרות, לא הייתה אפשרות. הבעל והאישה כן צריכים להגיע לפשרות מתאימות, מותאמות. אומר האדם, חבל, אני מרגיש שוויתרתי. זה נכון, אם ויתרת יותר מדי, זה לא טוב. אם ויתרת יותר מדי, זה לא טוב. ננסה עוד פעם להגיע לתאום ציפיות, אבל גם לזהות שיש איזשהו גבול מסוים שעד כאן, זהו, פה כבר אי אפשר עוד להתגמש, פה אי אפשר עוד לבקש מאחר. ולכן, כשהגענו למיצוי האפשרויות של תאום הציפיות, עד כאן אין עוד אפשרות לעשות שינוי, אין עוד אפשרות להגיע למצב טוב יותר. אם ככה, פה לא להרגיש שוויתרתי, אלא מיציתי, אי אפשר יותר. לא היה אפשר עוד לוותר, זהו, זה המקסימום האפשרי. מה שהאדם חושב, אולי יכולתי לנצל עוד את המצב, להרוויח עוד, לשכנע אותה, לשכנע אותו, להשיג יותר. הגישה הזו, המחשבה הזו, היא עצמה מהווה עוד הרגשה ש... יכולתי יותר, בא בשעה שלא יכולת יותר, זהו, יש גבול כמה יכול האדם להשיג. בהסכמים ובתיאום ציפיות בינו לבין האחר, אבל מרגיש שאדם יכולתי עוד, וכך הוא כועס ומתוסכל. אבל זוהי טעות, מדוע? כי הוא חי במערכת חשיבה שהיא לא נכונה, הוא חווה, חי מערכת חשיבה לא ריאלית, לא מציאותית. הוא מגביה סטנדרטים לגובה לא מציאותי, ואז הוא מגדיל את הסיכוי לכעסים. למה אין את השלמות שאותה הוא רוצה? שלמות שהיא קיימת בעולם הדמיונות, או במקרים נדירים, אבל לא בשגרה, ביום יום. פעמים כאשר האדם כועס הוא כבר מדביק תווית או שם גנאי לאדם האחר, אפילו בראש שלו. הוא אדם עצלן, היא אדם לא אכפתי, הוא אדם לא רגיש, היא לא מספיק משתפת פעולה. צריכים להימנע משימוש בתוויות אפילו בראש שלנו. ובטח שלא חייבים לבטא את כל המחשבות וכל הרגשות, כי הרגשות והמחשבות של האדם לא מבטאים את החוכמה, אלא בסך הכל איזשהו רגש שהוא לא מספיק מעובד, לא מספיק מדויק. לדוגמה, האדם מתוסכל מהמצב והוא רוצה לשפר אותו. מהי מערכת חשיבה בריאה בעקבות ההרגשה הלא נעימה? מערכת חשיבה בריאה היא מערכת חשיבה שאומרת, אני מרגיש רע, לא נעים, כעת נחשוב, נראה מה אני יכול לשנות בהרגלי ההתנהגות, היום יום, העשייה, התפקוד, כדי להגיע לתוצאה טובה יותר. האם ברחתי מההרגשה הרעה? לא, התייחסתי בכבוד גדול עד כדי כך שאני מחפש גם פתרון להרגשה הרעה. לעומת זאת, כאשר האדם הוא בגישה עקומה, מה עושה האדם בגישה עקומה? האדם בגישה עקומה, הוא מרגיש כעס, הוא מרגיש תסכול, הוא אומר לעצמו, מה שאני מרגיש, את זה אני אומר, אני כועס, אני מתוסכל, והוא אגרסיבי, מילולית, לא נעים, מעליב, משפיל, פוגע, מייצר ומשאיר נזקים גדולים. ולאחר מכן לא מבין למה אנשים מתרחקים ממנו. פתגם יפה אומר, אם תאמר מה שאתה רוצה, למי שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, תתרגל לשמוע. מה שאתה לא רוצה לשמוע, ממי שאתה לא רוצה לשמוע, איך שאתה לא רוצה לשמוע, בזמן שאתה לא רוצה לשמוע. צריכים להיות חכם, פיקח ועמוק. יש אנשים שאומרים, אני רוצה חיים פשוטים. דבר איתי פשוט, תן לי פתגם פשוט, אל תעשה לי את החיים מורכבים, אני רוצה דברים פשוטים, אני רוצה לפתור דברים בצורה לא מורכבת, אל תיתן לי פרטים רבים מדי. דבר איתי בקצרה, כך אומר האדם, הוא חושב שהוא חכם והוא פיקח, אבל זוהי טעות, טעות חמורה, שטחיות, עצלות המחשבה, מחשבה רדודה, כי מצב מכעיס הוא בדרך כלל עניין מורכב, ולכן לחפש פתרון פשוט לבעיה מורכבת, זוהי שטחיות שתוביל לאכזבות. צריכים למצוא פתרון מורכב לבעיה מורכבת. אני רוצה לחזור הביתה, ושהבית יהיה נקי, כי אני חוזר הביתה אחרי יום עבודה, ויש לי את הכאבים או לחצים או תסכולים והאכזבות או מתח שהייתי בו במהלך היום, ומצד שני, יש כאן אנשים בבית, הם רוצים לחיות, הם רוצים להתנהל, האי סדר לא כל כך מטריד ומפריע להם. אני רוצה עכשיו שיעשו מה שאני רוצה, מה שמתאים לי. האם הפתרון הזה הוא פשוט כל כך? התשובה היא לא. נכון, יש לי את הלחצים שלי, צריכים למצוא להם פתרון, לא בטוח בבית, אולי לפני שאני מגיע הביתה. נכון, יש לחצים מהעבודה, צריכים לשנות אולי את המחשבות במהלך היום בעבודה כדי שנהיה פחות בלחצים. יש את הרצונות של הילדים בבית, האם מתאים למען החינוך הטוב שלהם, שנכביד עליהם בלסדר בדיוק מתי שאני מגיע הביתה, אולי אפשר לבקש במינון מסוים ולא להגזים. והשאלה היא, כאשר הבקשה הזו היא תאמר לילדים, האם זה הבקשה הטובה ביותר, או שמה כבר עדיף לבקש שיעשו דברים אחרים, כמו שיעורי בית או דברים אחרים שאולי יעילים יותר. לא באנו להכריע, בכוונה רצינו להראות שהמערכת היא מורכבת, מצבים מכעיסים הם בדרך כלל עניינים מורכבים, ולכן זה לא שיש עניין אחד שהוא אחראי לבעיה למצב הזהו, לא, יש כאן עניינים מורכבים. ולכן צריך האדם שסובל מכעסים להתחיל בכך שהוא נעזר בעצת הרמב"ן. הרמב"ן רבי משה בן נחמן כתב באיגרת לבן שלו, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם בכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. בואו נשים לב, הרמב"ן אומר תתנהג תמיד בכל מצב, בכל מצב רוח, בכל סביבה, בכל אזור, בכל זמן, עם כל סוגי אדם, תתרגל תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם בכל עת. כל מילה מדויקת, מחושבת, מועילה, מקדמת, מייעלת את איכות שיפור חיי האדם, ובזה תנצל מן הכעס. ולכן צריך האדם שסובל מכעסים באופן כרוני להתרגל לדבר בסגנון רגוע, שלב, לבצע הרפיות, הרפיית שרירים, להרפות את שרירי הגוף כדי להפחית את הרגשות של המתח והלחץ והחרדה. דבר נוסף, פעילות גופנית, הליכה, ריצה, גם היא דרך טובה להוציא את האנרגיה הרגשית המצטברת. פעילות גופנית באופן קבוע תעזור לאדם להרגיש נמרץ יותר, בריא יותר, וזה יקל לאדם לסבול מצבים מרגיזים או מתסכלים, וגם לצחוק, לשמוח. אומר שלמה המלך בספר משלי פרק י"ז, לב שמח ייטיב גאה. מה הכוונה לב שמח ייטיב גאה? הכוונה היא, כפי שמסביר איזה רש"י משלי פרק י"ז, לב שמח ייטיב גאה, כאשר לב האדם שמח בחלקו ייטיב מאור פניו. גאה, הכוונה היא מאור פניו. גאה, כמו המילה נוגה, אור זיו פניו. מתוך שמחת הלב מתפשט הדם בגוף שלו והחום הטבעי בכל חלקי הגוף, ומיטיב את המראה שלו, כך אומר הרלב"ג. הרד"ק אומר, לב שמח ייטיב גאה, הבריאות של האדם. גאה זה גם במשמעות של רפואה, כמו שכתוב בספר הושע, פרק ה', פסוק י"ג, המילה גאה שם היא מתפרשת במובן של רפואה. רבי נחמן מברסלב אומר, המחלות שבאות על האדם הרבה באות מקלקול השמחה. כפי קלקול השמחה, כך הרבה מחלות באות לאדם. הצחוק, ההומור, השמחה יכולים לעזור ולסייע לבריאות הגופנית של האדם, וגם לבריאות הנפשית של האדם, של האדם הכועס, מחזיר אותו לפרופורציה. וכיום מחקרים מראים את זה, שהצחוק והשמחה, ההומור, משפיעים לטובה על מערכת הלב וכלי הדם, על המערכת החיסונית. הכעס, הלחץ, המתח, החרדה, הדיכאון, כל אלה משפיעים לרעה. על המערכת החיסונית, המערכת החיסונית היא שומרת על האדם, שלא הגיע למחלות וזיהומים. כשהאדם נמצא עם מצב רוח מרומם ובשמחה, המערכת החיסונית פועלת טוב יותר, והחיידקים שחודרים לגוף מושמדים בקלות רבה יותר. איך רואים את זה? התשובה היא, הצחוק, השמחה, הרגשה הטובה, החשיבה החיובית, לכל אלה יש השפעה גדולה על המערכת החיסונית של האדם, כי זה גורם להאצת הייצור של כדוריות דם לבנות, ולאלה, לכדוריות הדם הלבנות, יש השפעה גדולה בתפקוד המערכת החיסונית. אנשים שמחים, מרגישים טוב עם עצמם, המערכת החיסונית טובה יותר. יש האצת הייצור של כדוריות דם לבנות, שאחריות להגנה מפני זיהום, מגדילים את רמת הנוגדנים בגוף, משפרים את תפקוד המערכת החיסונית. הצחוק, השמחה, מאיצים את הנשימה, ובעקבות כך מגבירים את קליטת החמצן ושחרורו, מה שמעברר את הריאות. מדוע הנשימה העמוקה היא חשובה? התשובה היא, לריאות של האדם יש נפח של 5-6 ליטרים. ובכל אופן רובנו נוטים לנשום נשימות קטנות של כחצי ליטר בממוצע בכל שאיפה, וחלק מהאוויר הנשאף נשאר קלו במקומות פחות מעובררים, והאוויר הקלו הזה רווי בפחמן דו-חמצני, מה שמהווה קרקע פוריה להתרבות חיידקים. כאשר צוחקים שמחים, נושפים בחוזקה את האוויר הקלו ושואפים אוויר נקי עשיר באותו חמצן שחודר לגוף של האדם. השלווה, השמחה, היו ברוכים.
כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.